אז אנחנו זוכרות את המעשה מחיגר, אנחנו כבר לא עושות הקדמות, כי אנחנו כבר לדעתי בשיעור האחרון, אם אנחנו כבר יודעים בדיוק על מה מדובר, נכון? נכון, אז זהו, שיסתכלו אחורה. אז אנחנו הגענו בסיפור, אתם זוכרות שיש לנו פה את המלך השדים, שמנסה לברר למה השד, אחד השדים שלו הפך לענן, אתם זוכרות? ואז אותו אחד שהפך לענן מתחיל לספר למלך השדים, שי לדעתי את הקטע לזה. תמונות, אז חכי, סתם. אז המלך של השדים מנסה להבין למה הוא הפך לענן, ואותו שד שהפך לענן מתחיל לספר לו שהיה זקן אחד וזה, והזקן הזה ברח מהמדינה של האפיקורסות ולקח איתו כמה קבוצה של מאמינים וצירו מסביב הממונה, ודיברנו כל השיעורים האחרונים על המושג של אמונה. וואו, מיכל, איזה כיף, הגעתם מהממות. והגענו בקטע הזה לתובנות, כן? וסיפרנו שהחיגר שלנו, שאמרנו שהחיגר לאורך כל הסיפור מייצג בעצם את נשמות ישראל החלושות, ולמדנו שנשמות ישראל החלושות אלה הנשמות של דור אחרון של משיח, והחיגר שבעצם הוא באיזשהו מקום יש לו נחות, כשכל הדור האחרון זה דור שנקרא עקבא דמשיחא, אז לא סתם רבי נחמן בסיפור האחרון משתמש בחיגר, כן? החיגר הוא אותו אחד שאין לו כוח לעמוד על הרגליים, נעמי, מה שלומך? הוא לא מסוגל ללכת. זאת אומרת, הגיבור של הסיפור פה במעשה מחיגר הוא בעצם נשמות ישראל החלושות של הדור האחרון שבקושי יש להם מציאות לשאת את עצמם. ולאורך כל המסיעה עברנו בעצם על כל הדרכים שבהם רבי נחמן נותן לנו עצות איך לקבל כוח. אני ממליצה לראות את כל הסדרה, אבל ראינו שרבי נחמן, אחד מהדרכים שלו לתת כוח, זה היה את המקום הזה שהסביר לנו שמעט זה גם הרבה, של לזחול ולרחוש על הקרקע, העיקר שאתה מביא את האותנטיות של עצמך. עודד פה מאוד לאורך כל המסיעה לא להישען על אחרים, סיפר לנו על גזלנים שקיימים בחיים שלנו, במסע החיים אנחנו נתקלים בגזלנים שגוזלים איתנו חיות, כוחות, ממון. עברנו את כל המסלול הזה עם החיגר, וכרגע אנחנו נמצאים במצב שהחיגר בעצם מציץ ומקשיב לתוך שיחה, שמנהל מלך השדים עם אותו שד שהפך להיות ענן, ורבי נחמן פה במעשייה לא חסך מאיתנו את כל הסיפורים המיסטיים על כוחות הסתרחה, על שדים, על מכשפים וכדומה. ובעצם אנחנו רואים שכל הסיפור בעצם מתעסק באמונה, ביטחון בהשם, ומאיפה אני מקבל כוחות לביטחון בהשם. ועכשיו אנחנו נמצאים במעשייה במקום שאותו זקן נפטר, כן, והוא נותן, אותו זקן נפטר, ורגע לפני שהוא נפטר, הוא קורא לבניו ומצווה אותם, מניח להם את הספר. רגע, אני אפתח פה עוד סוגריים, אתם זוכרות מה התיק שלי? לפריים. אז אנחנו סיפרנו פה שהזקן, שרבי נחמן פתח איתו את המעשייה, אז הקן ציווה לבניו לפני מותו, שהוא מצווה אותם להשקות אילנות. ודיברנו על זה להשקות אילנות, הכוונה זה להשקות, זה לגדל, אתה שם זרע באדמה, אתה מגדל ילדים, אתה מגדל את עצמך, אתה לא יודע איזה פוטנציאל יצא, אתה לא מגדר אילנות, אתה לא מקבל אילנות, אתה לא גוזם אילנות, אתה משקה אילנות, ונותן לו להצמיח את מה שצריך. מה שנקרא כהורה, שיעור של חינוך המעשייה הזאת, אתה בעצם נותן לילד את המקום, את האהבה, את הרוך, את האמונה, את דיבורי האמונה, והילד בעצם גדל למה שהוא גדל. כשרבי נחמן מאוד מדגיש את המקום הזה של לגדול לתוך אותנטיות, זה משהו שמאוד חשוב לרבי נחמן. ואנחנו עכשיו נמצאים במעשייה במקום שתחילת המעשייה, שהתחילה עם מותו של הזקן, מתחברת עם מותו של הזקן החכם, בסיפור שהשד מספר למלך השדים, בסדר? עכשיו, אנחנו זוכרות שהזקן החכם הכניס את מלך השדים אליו למעגל הזה של האמונה, ומלך השדים ניסה להפחיד ולבלוע ולאיים על כת המאמינים שנמצאת במדבר שם בתוך מעגל האמונה. ואני אומרת מדבר ואני נזכרת בנוף המדברי שהיינו בריטריט עכשיו בסלינה בערבה, זה היה פשוט... לא סתם נתנו את התורה במדבר. המדבר הוא מקום שאתה מרגיש את הקטנות שלך מול גדולת הבורא. אי אפשר לפספס את זה. עשינו טיול לי בלילה, בליל שבת, הכל היה חשוך, מה שנקרא שמיים זרועים בכוכבים, והיינו קטנים, קטנים, קטנים למטה, והתפזרנו כל אחד לבד, זה פשוט מקום של, באמת מקום של אמונה. ואז זה כן בסיפור עם קאט המאמינים, בעצם נמצאים במדבר, בתוך מעגל, ואותו מלך שדים מנסה לבלוע את הזקן ולהפחיד אותו, והזקן אומר לו, אני לא מפחד ממך. ומלך השדים עושה את עצמו ענק, הוא מגיע עד השמיים, ועושה עליו כל מיני דמיונות של סיטרה כאלה מפחידים, שפה רבנו גם אומר לנו, אל תיבעלו מהדמיונות, הכוח המדמה, זה היצר הרע, אומר רבי נחמן. היום בימינו אפשר לקרוא ליצר הרע כוח המדמה, כולנו אחוזים בדמיונות, שזה בעצם הכוח המפחיד שמעורר את כל החרדות, ואז כן, שזה רבי נחמן בא ואומר לנו, אומר למלך של השדים, אני לא מפחד ממך. מלך השדים, כשהוא רואה שאותו זקן חכם לא מפחד ממנו, ובעצם כשהוא רואה שאין לו כוח על אותו זקן, הוא הופך להיות חבר שלו, מה שנקרא, אם if you cannot fight them, join them, כן? אז המלך השדים פה בסיפור קולט שאותו זקן חכם הוא בעל מדרגה, והוא לא מפחד מהשדים, והוא לא מצליח להפחיד אותו, ולכן הוא הופך להיות מעין חבר שלו, והוא מקנה לו במתנה ספר, שבתוך הספר הזה נמצאים כל מיני שמות של כל המשפחות והיחוסים ופרצופים. פה רבי נחמן מסביר את הדבר, שבעצם כשאנחנו מבינים את הנמשל של זה, הוא מביא לו בעצם ספר, שהספר הזה הוא מן הסתם ספר של קבלה מעשית, ומלך השדים נותן לו את זה במתנה. עכשיו, כשהזקן עומד להיפטר, הוא נותן לבנים שלו, אתם זוכרים את הציווי הראשון שלו בתחילת הסיפור, להשקות אילנות, שזה אומר, כל אדם שאתה פוגש ברחוב, נשמת ישראל נקראת אילן, כל אילן זה בעצם נשמה, זה עץ חיים, להשקות בדיבורים של אמונה. זאת אומרת, בחיוך, בדיבור, כל המטרה של הדיבור שקיבלנו את כוח המלללה, מה שנקרא, כוח המדבר, זה בעצם קדם איך?
ממללה.
עשיתם את זה לולולו. אז כל הכוח הדיבור בעצם נועד כדי לעשות חיבורים בין אנשים, כשבעצם זה מוגדר בצורה מאוד יפה, שכל מטרת היחסים, המערכות יחסים עם אנשים, זה שיכירו וידעו שיש אלוקות בעולם. זאת אומרת, גם משיחות חולין וגם מתחברויות ומקשרויות, יש עניין שזה בעצם תכלית הדיבור. ואותו זקן אומר לבנים שלו, אני נפטר, תשקו אילנות, והנה הספר, ואני מבקש ממכם, אומר הזקן לבנים שלו, לא להשתמש בספר הזה של הקבלה. אל תשתמשו בזה, תשתמשו רק בכוח האמונה, והוא אומר להם, שימו לב, אף על פי שיש לי כוח להשתמש עם זה הספר בקדושה, אף על פי כן איני משתמש בו, רק יש לי אמונה בהשם יתברך, גם אתם אל תשתמשו בו. אפילו אם ימצא אחד מכם שיוכל להשתמש בו בקדושה, אף על פי כן, תראו כמה פעמים הוא חוזר על זה. הוא בא ואומר, יש לי את הכוח. אנחנו דיברנו על זה שכל המעשייה הזאת, רבי נחמן מדבר על כוח. למי יש כוח? מה זה כוח של אמונה? למי יש כוח בעולם? כוח שלילי, שזה ממקום שאני גוזל כוח, כמו הגזלנים שהיו בסיפור. כוח שלילי, כמו השדים, שהשתמשו בכוח שיש להם כדי להרגיש עליונות לאנשים אחרים, הם התעללו באנשים אחרים. ושוב אני מזכירה לכם שאנחנו מדברות על השדים, על כל הכוחות שרבי נחמן מספר פה בסיפור, הסברנו שהאדם הוא עולם קטן. אז זה נכון שבעולם בחוץ יש את כל הכוחות הסיטרה ושדים וכדומה, אבל כל מה שיש בחוץ יש לי בפנים. גם לי יש כוחות, כל אדם ואדם, יש לו כוחות של קדושה וכוחות של סיטרה. יש לי שדים בפנים ויש לי מלאכים טובים. יש לי כוח להטיב ויש לי כוח להזיק ולהרע. ורבי נחמן מראה פה לאורך כל המעשייה בעצם את המאבקי כוחות האלה בתוך העולם, בתוך החברה. ופה הוא אומר לו, הזקן אומר לבנים שלו, הספר הזה של הקבלה המסית ייתן לכם כוח, יש לכם אפשרות להשתלט על העולם, כן? אבל אני מבקש ממכם, אל תשתמשו בכוח, רק באמונה בשם יתברך. מה זה אומר רק באמונה? שמי שהוא בעל הכוחות האמיתיים פה בעולם, זה רק הוא. זאת אומרת שאני לא רק מבקש ממכם לא להפעיל כוח, וגם לא להשתמש בכוח, אני פשוט מבקש את זה מהסיבה שאני אומר לכם שבעל הכוחות זה הוא. ובואו נראה איך זה מתחיל להתפתח בסיפור, ואז הוא נפטר החכם, והלך הספר בירושה ובא לבן, והבן היה לו כוח להשתמש בו בקדושה, רק שהיה לו גם אמונה בשם יתברך ולא היה משתמש בו כאשר ציווה הזקן. והמדברים שיש ביניהם, המדברים, אצל, במעשייה פה המדברים זה האנשים, אתם מכירים את הקאט האנשים המדברים? אלה שיש להם מה לדבר על כל אחד ולהגיד כל, אלה שמוליכים מה שנקרא הולכי רכיל של, למיניהם, והמדברים שיש ביניהם היו מפתים את נכד הזקן הלל, והיו אומרים לו, באשר שיש לך בנות גדולות ואין לך לפרנסם ולעשיים, על כן תשתמש בזה הספר. והוא לא היה יודע שהם מפתים אותו, וסבר שאולי ליבו מייעצו לזה, ונסע לאביו זקנו על קברו ושאל אותו, באשר שהנחת צבא, שלא להשתמש עם הספר, רק שיהיה לנו אמונה בשם יתברך, ואתה הלב מפתה אותי להשתמש בו. ענה אותו, הזקן הנפטר, אף על פי כן שיש לך כוח להשתמש בו בקדושה, מוטב שיהיה לך אמונה בשם יתברך, יתברך ואת תשתמש בו, והשם יתברך יעזור לך ועשה אכן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שרבי נחמן מוביל אותנו לכל האורך גם תובנה שאותו זקן, שאמרנו שזה בעצם מייצג את רבי נחמן בסיפור, אותו זקן חכם, קודם כל הוא בא אל קברו לקבל עצה. זאת אומרת, יש המון פעמים מצב שאדם נמצא באיזשהו ספק. אנחנו תמיד מדברים על הפסוק, ליבי אמר בקרבי, כל אשר, כל מה שהלב אומר לי, עם דברי אלוקים ממש, אומר דוד המלך. ורבי נחמן מפרש את זה, שכל מה שהלב אומר לי, אלה דברי נבואה, שיש עניין מאוד להגיע להשקטה ולהקשבה, ולשמוע מה הלב שלי אומר. אבל הרבה פעמים, כשהלב שלי לא נקי לחלוטין, והלב מחופה באהבות רעות, מה שנקרא, מה שלמדנו בשיעור האחרון בתורה למדלת, אז הלב שלי הוא לא בדיוק נקי, ויש לי תאוות ויצרים ומידות לא מתוקנות, ואז המון פעמים אני יכולה כביכול להקשיב שהלב אומר לי, כן, לכי תעשי את זה, כדאי לך, ובעצם מי שלוחש לי פה באוזן, זה אותו חלק של האגו, של האינטרס, של הקנאה, של הרצון לקבל לעצמי. ולכן רבי נחמן גם אומר, פה יש את המקום הזה שאתה מקשיב, הלב שלך, אתה מרגיש איזשהו זיוף קל, אני פה לתת לך עצה, וזה מה שדיברנו על נקודת ההתקשרות לצדיק. רבי נחמן אמר לביתו יום אחד שהם היו בבית, והם ראו איזו הלוויה עוברת ליד הבית שלהם, ואנשים צועקים, הם מקוננים. רבי נחמן בכלל, אחד מחלונות ביתו פנו לבית הקברות, והם שמעו שם את האנשים צועקים ומקוננים ובוכים, והוא אמר לביתו, כשאני אפטר מן העולם, את לא תצטרכי כל כך לצעוק ולפקוט, זה יהיה כאילו עברתי דלת לחדר אחר. ואת תוכלי לדבר איתי בצורה כזאת, שתוכלי פשוט לדבר איתי, אני שומע אותך. ורואים איך במעשייה פה רבי נחמן גם מכניס עוד עצה, כי אמרנו שסיפורי המעשיות אנחנו קוראות מתוך מקום של איך אני לוקחת עצה לעצמי. אני יכולה לקרוא את הסיפור סתם כתסריט מהמם, זה תסריט הוליווד חבל על הזמן, כן? גל גדות בתפקיד הראשי. אבל כשאתה קורא את זה עם תובנות, עם לראות מה העצה שהוא נותן לי פה, אז הוא אומר לי פה עצה. אז כן, החכם, אף על פי שהוא נפטר, אתם יכולים לבוא לצדיקים ולדבר איתם, ואז יש את ההשקטה הזאת שאתה פתאום מקבל איזושהי הסרת ספק מהלב, ואתה יודע מה התשובה הנכונה. זה המקום הזה של התקשרות, הרבה פעמים שהולכים לרבי שמעון, או כל מיני מקומות שיש בהם קדושה יתרה, ואמרנו את זה שצדיק שנפטר זה אדם שקידש את גופו, ולכן הגוף והנשמה אצלו הם באחדות מופלאה, ו... מקום הקבורה שלו הוא מקום קדוש, ומקום של גם ששכינה שורה שם, ולכן אחרי חורבן בית המקדש, עיקר הישארות השכינה, כותב את זה הגאון מווילנה, עיקר הישארות השכינה היא בקברות צדיקים, גם בכותב, וגם בקברות צדיקים כותב את זה הגאון מווילנה, שהוא מהליטאים המתנגדים כאילו לכל השטויות של החסידים. אז יש עניין, אני מרגישה ספקות בלב, אני מרגישה מקום של חוסר נוחות, אני לא יודעת להחליט, הרצונות שלי מתערבבים, אני לא יודעת איזה קול מדבר בתוכי, הרי דיברנו על כל הקולות שמדברים בתוכנו, שזה מאכילת את שדה הטוב ורע, הטוב והרע מעורבבים בתוכי, לא תמיד אני מזהה מי מדבר את הנשמה או האגו. אז רבי נחמן אומר לנו פה, תבואו לציון, תלכו לקברות צדיקים, נקודת התקשרות הצדיק, שדיברנו עליה ארוכות בשבוע שעבר. עכשיו אנחנו מתקדמות לחלק האחרון. ויהי היום, אוקיי, והיה המלך חולה באותה המדינה שיושב בה הנכד של הזקן הנעל, ועסק בדוקטורים. אתם עוד פעם זוכרות, זה סיפור בתוך הסיפור, מי שמספר את זה, זה אותו שד שהפך לענן, שהוא מסביר למלך השדים למה הוא הפך לענן, אוקיי? עכשיו, המלך הזה שהוא מספר עליו פה, ואותו המלך, זה אותו המלך שבאמצע המעשייה אתם זוכרות שסיפרו שזה המלך שלקחו לו את הכוח, שהשדים הלכו לאותו מלך והם רבו על המקום והם לקחו לו את הכוח, אז זה זה. גם מי ששומעת את הסיפור הזה פעם ראשונה, וזה קטע שזה קטע אחרון, בקטע גם בפני עצמו אפשר לשמוע את הסיפור וגם אפשר אחר כך לראות את זה באתר. ויהי היום והיה המלך חולה באותה המדינה שיושב בה הנכד של הזקן הנעל ועסק בדוקטורים ולא היו יכולים לעשות רפואה. מחמת גודל החמימות שהיה שם באותה המדינה לא היו מועילים הרפואות וגזר המלך שישראל התפללו בעדו. היה דבר מאוד מקובל בעולם העתיק שידעו שהעם היהודי, העם ישראל, יש לו כוח של תפילה. אנחנו מכירים הרבה סיפורים כאלה, לא יורד גשמים, קוראים ליהודים, תתפללו, עם כל מיני איומים גם. תתפללו, ואם לא יורד גשם, אנחנו נעשה לכם ככה וככה, כל מיני כאלה. אז גם פה המלך מבקש מהיהודים שיתפללו עליו. ואין מה לעשות, רבי נחמן תמיד עוקץ את הרופאים, יש לו קטע עם רופאים. אני רק אסביר שרבי נחמן יש לו את העניין הזה של... כאילו המלצה של סוג של לא ללכת לרופאים, אז צריך להבין שמדובר בדוקטורים של העולם העתיק, והוא מאוד, יש לו את העניין של להבין, הוא מדבר תורה שלמה על העשבים, שכל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל, וכל עשב מקבל מהעשב, ובעצם כולם מקבלים ממקור כל הכוחות, ולכן כל הרפואה למעשה, השורש שלה זה מהאלוקות. אולי שבוע הבא אם יהיה שיעור נלמד שיעור שלם רק על רפואות, כי אנחנו כבר נסיים את המעשייה לדעתי, ואז נדבר, נלמד איזה כמה תורות מליקוטי מאורן, שנסביר את כל העניין של רבי נחמן, למה הוא אומר לא לרופאים וכן לרפואות מסוג אחר. כשבעצם אני חושבת שכשהוא מדבר על רופא שאוחז מעצמו של כוחי ועוצם ידי, אז פה יש את הסכנה הגדולה שהוא מדבר על סכנה ללכת לדוקטורים, אבל רופא שמבין שהוא מקבל את הכוח הריפוי ממקור כל הכוחות, זה מציאות אחרת. אז הוא מספר פה בעצם שהרופא לא יכלו לעשות הרפואה, וכל המדינה לא היו מועילים ברפואות, וגזר המלך שישראל התפללו בעדו. אמר המלך שלנו, באשר שזה הנכד הנעל, כולם ידעו שלנכד הנעל יש לו כוח להשתמש עם הספר בקדושה ואינו משתמש בו, על כן נעשה לטובתו. מי זה אמר המלך שלנו? מספר השד, שהמלך שלנו של השדים אמר לנו, אנחנו יודעים שיש לנכד כוח להשתמש עם הספר והוא יכול להציל את המלך החולה הזה, אבל הוא לא משתמש בו. על כן השדים אומרים, מה שנקרא, אנחנו נעשה לטובתו. זאת אומרת שהסיטרה המון פעמים מתערבת בצד הקדושה ומנסה לעזור שם. גם כן אנחנו נלמד שזה גם כן מתוך אינטרסים, אבל זה מה שהוא אומר. ואז אותו שד אומר, ואז ציווה עליי מלך השדים להיות שם ענן, כדי שיהיה למלך רפואה מהרפואות שלקח כבר ומהרפואות שיקח עוד, והנכד הנעל לא ידע כלל מזה, ומחמת זה אני הייתי בחן ענן, וכל זה היה מספר הענן לשליח, לשליח של מלך השדים, ואת כל הסיפור הזה שומע החיגר, ומקשיב איך נעשה, אתם זוכרות שהוא, למה הוא הולך להקשיב לשיחה? הוא אמר, מעניין איך נעשה ענן. ואנחנו מבינים שהענן הזה, שזה הכוח של הסיטרא אחא, דיברנו שהענן הזה גם מסתיר את השמיים, שזה ממקום, שזה באיזשהו מקום יוצר איזושהי הרפול וטשטוש וחוסר בהירות לגבי אמונה וכדומה. אבל פה מסביר לנו גם רבי נחמן שלפעמים מה שנקרא הכוח של, מה שנקרא שהכל בסופו של דבר נעשה לטובה, יש עניין שהכל יתהפך לטובה, אותם שדים שבאו להזיק בסופו של דבר עוזרים. והיות והמלך נהיה חולה כי המדינה הייתה בחמימות יתרה, אז הוא יוצר צל, וכביכול זה הסיפור של הרפואה של המלך. אבל הנה עכשיו הגענו לקטע של השיעור. וזה הבן הנעל, היינו זה שלא היה לו כוח ברגליו בתחילה, החיגר, היה הולך אחריהם ושומע, שימו לב אחרי רבי נחמן, תחילת הסיפור, כל הסיפור נקרא מעשה מחיגר, החיגר שלנו כבר הולך ושומע, והביאו אותו למלך, וציווה המלך שיקחו את הכוח ויחזירו למלך הנעל ויחזירו לו את הכוח, כן? המלך הבשר ודם, קיבל חזרה ממלך השדים, אתם זוכרים שהוא אמר, ולמה הוא רוצה שיחזרו לו את הכוח כדי לשחרר את השד הזה, אל תדאגו, הנה הנה, ואז חזר הבן של השדים הנעל כנעל, אתם זוכרים שכל הסיבה שמלך השדים הלך למדינה הזאת לראות מה קורה שם, בגלל שהיו שני חברים שדים, ושד אחד סגרו אותו, נעלו אותו במה שנקרא, ועינו אותו שם, ואותו המלך בשר ודם תפס את השד הזה ועינה אותו, כי הם לקחו לו את הכוח. זאת אומרת, אנחנו רואים שבסופו של דבר בעולם כל דבר בא על תיקונו, שזה גם כן משהו שרבי נחמן מרמז לנו פה במעשייה. אין מציאות שמישהו יעשה משהו שלא בסוף הקדוש ברוך הוא יתקן את זה.
אני חייבת לשאול אם הבנתי את המהלך של המלך. מה היה? הם לקחו את הכוח מהמלך. המלך אחר כך תפס את השד.
כן, לא, בוא נעשה ככה. אני מזכירה לך כמה שיעורים אחורה במעשייה, כן? היו, השני שדים האלה הלכו לטייל בעולם, להזיק ולהציק לאנשים, שרבנו אמר, זה הקטע של השדים. הם הולכים, ואמרנו, זה לא רק שדים. יש אנשים כאלה, וגם אמרנו שיש מושג שנקרא שדים יהודיים, שזה אנשים שכל העניין שלהם זה לקחת חיות של אנשים אחרים, או על ידי הצקות, או על ידי, מה שנקרא, זוללי אנרגיה. יש אנשים כאלה. ואותם שני שדים מגיעים למקום, והם אומרים, וגם יש שם מלך בשר ודם שרוצה לבנות שם מדינה ובניינים, והם אומרים לו, זה המקום שלנו. הם לוקחים לו את הכוח, הוא תופס שד אחד, והמשלנו את זה לשלמה המלך, והסיפור מהגמרה על המלך השמדי וכל זה. שד אחד מצליח לברוח, והשד השני קלו ומענים אותו, וסיפרנו שההורים של אותו שד שקלו אותו הולכים ובוכים, והלכו לבכות למלך השדים. אוקיי, עד פה אנחנו אוחזים? ואז מלך השדים אמר להורים ולכל הזה, אז תחזירו את הכוח שגנבתם למלך בשר ודם הזה, ואז הוא ישחרר את השד וילך. אז הם אמרו לו, אבל אי אפשר, הוא הפכו אותו לענן. לקחו את הכוח של המלך ונתנו אותו לשד אחר שנהפך לענן. הבנת? אז עכשיו, הענן הזה קראו לו, הענן הסביר למלך השדים למה הוא נהיה ענן, ועכשיו הוא אמר לו, אז קח את הכוח שלך, תפסיק להיות ענן, ותחזיר את הכוח שלך, כי כל מה שסיטרה עושה, אין לה כוח משל עצמה. לאורך כל המסיעה פה רבי נחמן אומר לנו את זה. אנחנו מזינים את כוחות הרשע והפשע. איך? עם כל הפלטות, עם הפספוסים שלנו. כן? הם גונבים לנו את הכוח. או שהם גונבים לנו את הכוח כי אנחנו לא מאמינים בעצמנו, שגם למדנו את זה. כשאני לא מאמינה בכוח שלי, כן? אז קל מאוד לגנוב ממני את הכוח. ולאורך כל המסיעה רבי נחמן נראה לנו את זה. שיבוא מפורסם של שקר, איזה אדם שיחזיק מעצמו ואני אריץ אותו, ואני יקטין את עצמי, ורבי נחמן לאורך כל המסיעה הראה לי שהחיגר חושב שהוא חיגר, אבל בעצם הוא לא חיגר. והוא צועק את זה לכל אחת מאיתנו, לנשמות החלושות של הדור האחרון. יש לכם כוח, תשתמשו בו. אל תתנו לאף אחד לגזול לכם את הכוח. והוא מראה לי את כל האופציות של הגזלות של הכוחות פה, והוא אומר לי, תיזרי מזה ותיזרי מזה ותעשי ככה ותעשי ככה. ועכשיו גם אם עשית רעך הוא מלמד אותי איך להתמודד איתה. אז עכשיו, הבנת? אז כאילו...
יש נקודה אחת שלא הבנתי. כן. המלך שגנבו לו את הכוח,
כן.
הוא נהיה חולה.
הוא נהיה חולה.
ואז בא ענן שגנב ממנו בעצם את הכוח.
ועכשיו מחזיר לו את הכוח. גם מגן, עשה לו רפואה. עשה לו רפואה, וגם עכשיו הוא מחזיר לו את הכוח. עכשיו צריך להבין שזה גם, יש פה גם, זה מצפצף קצת המיקרופון, אבל לא נורא אחר כך. זה כנראה רק בגללי. אז עכשיו אני לא שומעת את עצמי. אז מה שעכשיו בתוך הסיפור קורה, זה שבעצם מה שנקרא עשו סחר שבועים, חליפין, החזירו לו את הכוח, שחררו את השד. עכשיו בואו נראה מה קורה עם השד הזה. השד הזה חזר מיוסר מאוד בלא כוח, כי עינו אותו מאוד שם, אצל המלך בשר ודם, וחרה לו מאוד על המחשף שעינה אותו, כן? למלך בשר ודם היה מחשף שהוא זה שעינה בעצם את השד הזה, וציווה לבניו ומשפחתו שיהיו עורבים תמיד על המחשף הנעל. ויש ביניהם מדברים, והלכו והגידו למחשף שישמור עצמו כי הם עורבים עליו, ועכשיו רבי נחמן מתחיל לספר לנו פה סיפור, ועשה המחשף תחבולות, וקרא עוד מחשפים שיודעים משפחות כדי לשמור מהם, וחרה מאוד לבן הנעל ולמשפחתו על המדברים שגילו סודו למדבר. יש עכשיו מה שנקרא, עד עכשיו הראה לנו רבי נחמן, איך השדים מתעסקים איתנו עם נשמות ישראל. נכון? רבי נחמן סיפר לנו שיש את האילן, והשדים עובדים יומם ולילה, אמר את זה רבי נחמן, לדאוג שהמים, שאמרנו המים זה החיות, זה התורה, זה החיות, זה הקדושה, הם דואגים, עובדים בזה יומם ולילה, הוא תיאר את זה במסיח, חפרו, הם חופרים חפירה מסביב לאילן, שזה נשמות ישראל, ויומם ולילה הם עוסקים בלדאוג שהמים לא יגיעו אלינו. הם יעשו הכל כדי שאנחנו נרגיש חסרי כוח, חסרי אמונה, חסרי אמונה בעצמנו, חסרי אמונה בו. הם יעשו הכל כדי שנרגיש חרדים, בפחד, חרדים, זה נשמע חרדים. אבל ראינו פה שהשדים מפחידים אותנו, מציקים לנו. רבי נחמן מראה את כל המלחמה שמתקיימת בעצם בין כוחות הטוב לכוחות הרע. ועכשיו, אחרי שהשדים האלה, אוקיי, זה, הוא מראה לנו שזה ככה העולם הרוחני עובד, שיש כוחות מזיקים. עכשיו מה רבי נחמן מתחיל לספר לנו פה? עזבו אותנו, אבל מי שיש לו את הכוח הזה להזיק, בסופו של דבר, מה שנקרא, מי שיש לו כוח לריב, רב עם כולם, רב בינו לבין עצמו, או רב עם ה... ועכשיו הוא מתחיל לתאר לנו פה איך השדים האלה מתחילים לריב אחד עם השני. עכשיו, הקטע הזה של המעשייה מסתיים עוד 10 שורות. המעשייה הזאת מסתיימת, ובעצם רבי נחמן מספר לנו מה הולך להיות סוף העולם. רוצות שאני קודם אקריא לכם את סוף העולם? איך הוא מתאר את זה? ספוילר? לא, אבל חכו רגע. בוא נעשה ככה, כן? פעם אחת נזדמן, שלחו יחד ממשפחה של הבן הנעל, ומדברים על המשמר אצל המלך, והלכו בני המשפחה ועשו עלילה על המדברים, והרג המלך את המדברים, וחרה למדברים הנשארים, והלכו ועשו מרידה בין כל המלכים, והיה בין השדים רעה וחולשות וחרב ודבר, ונעשה מלחמות בין כל המלכים. מגיע שלב בבריאה, שאחרי שאנחנו מאמצים את הכוחות והחיגר מבין שיש לו כוח, מתחיל להאמין בעצמו, איך אמר רבי נחמן, זה לא רק האמונה בו. עיקר הבעיה שלכם זה שאתם לא מאמינים בעצמכם. בסדר, הרוב קולטים שיש אלוהים, בואו, לא צריך להיות כזה חכם. אני מבין שיש אלוהים, אבל אני לא מאמין בעצמי. אומר רבי נחמן, זה עיקר הבעיה שלכם, אתם לא מאמינים בעצמכם. ועכשיו בתוך כל תהליך העולם הזה, והם עברו למדבר, והבנו את העצות, ורבי נחמן אומר אחרי שכולנו נקיים עצות, כל העצות האלה, של הדיבור, של נקודת החבר, של כל מה שדיברנו לאורך כל המעשייה, נגיע למקום שעכשיו השדים יתחילו לריב אחד עם השני. כי ברגע שהם לא יכולים לגעת ביותר, ואני לא מזינה אותם, המלחמה מתחילה שם, אצלהם, ותראו איזה יופי רבי נחמן אומר את זה פה. בשיחות הרן עין זין. יופי, אני טוב מבחינת הזמנים, ככה רציתי. כל העולם, אומר רבי נחמן, שיחות הרן זה רבנו נחמן, וזה שיחות שהתלמידים שלו כתבו דברים שהוא היה מדבר. הוא אמר ככה, כל העולם מלא מחלוקות. כל העולם מלא מחלוקות. ודרך אגב, אני לא סתם אומרת את זה, זה יוצא תמיד מדהים בהשגחה עם סיפורי המעשיות. השבוע זה פטירתו של אהרון הכהן, כן, בראש חודש אב. אנחנו שנים היינו נוסעים אליו לציון בפטרה, בשנים האחרונות לא כל כך נוטים להיכנס לשם, למי שנראה דתי. וזה שבוע שאנחנו גם נמצאים לקראת 9 הימים, חורבן בית המקדש. לא סתם, אנחנו מגיעים עכשיו לכל המקום של במעשייה, למחלוקות, לשלום, למה עושים. אז זה לא סתם אנחנו מדברות על זה עכשיו. אז רבי נחמן אומר ככה, כל העולם מלא מחלוקות, אין בין אומות העולם וכן בכל עיר ועיר. וכן בכל בית ובית, בין השכנים ובין כל אחד, עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו, ואין מי שישים על ליבו התכלית שבכל יום ויום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה. ודע שהכל אחד שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו וכיוצא כנ"ל, הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות, כי כל אחד מאנשי ביתו הוא בחינת אומה מיוחדת, ומתגרים זה עם זה כמו שיש מלחמות בין האומות. בעצם רבי נחמן בא ומסביר פה מה שאנחנו תמיד מלמדים, שכל אדם הוא עולם קטן, והנושא של מידות וטבעים, מה שנקרא, יש לו כל אומה ואומה טבעים, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו גם את הטבעים ואת המידות שלו, וריב בפרטיות ביני לבינך, חלילה, כן? זה גם מייצג מבחינה, בזום אאוט, זה גם מלחמות בין אומות. והוא ממשיך ואומר פה, וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה בחינה של אומה הוא, כי ידוע מידות האומות שזה כעסן ורוצח וכיוצא בזה, וכמו כן יכולים למצוא בפרטיות בבני הבית. ואפילו אם אחד תשמעו, זה מדהים. ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב, ורוצה לשב בהשקט ושלווה, עם כל זאת הוא מוכרח להיות גם כן בתוך המחלוקת והמלחמות. כמו שנמצא בין המלחמות שבין המלכים והאומות, שנמצא לפעמים איזו אומה שרוצה לשבת בשלווה, ואין רוצה שום מלחמה, עד רבה, הייתה מרוצה להשתחוות לחברו כמה פעמים, עם כל זה חוטפין אותה גם כן על כורחה בתוך המלחמה, שזה אומר שיהיה מצידו, וזה להפך שנלחמים. ואני מדלגת, כמו כן ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית הנעל, כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו כל העולם ומלואו, מכל שכן האדם הוא ביתו שנכללים בהם כל האומות ונלחמים ומתגרים זה בזה כנל, ועל כן לפעמים, תקשיבו זה חזק, אנחנו מלמדים תמיד בקבוצת תהליך על שיטת טיפול שנקראת IFS, Internal Family System, שהיא מדברת על זה שכל החלקי האישיות שלי זה כמו כל מיני דמויות, כמו משפחה שיש לי בתוך חלקי האישיות, ורבי נחמן אומר את זה, שזה בעצם, יש את כל, יש אצלנו לא רק חלקי אישיות, זה כאילו כמו, כאילו פוטין וזלינסקי רבים בתוכי, אוקיי? כזה. כאילו זה כל מיני כוחות שיש בתוכי, שזה הכוח הזה והכוח הזה והכוח, יש לנו, הרי יש לנו המון דברים סותרים גם באישיות שלנו, שאת הכוח שרוצה לוותר, ואת הכוח שרוצה לנצח, ואת הכוח שמתייאש וכדומה. ואז הוא אומר דבר כזה, תראו איזה יופי. אבל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו, ונכללים בו לבד כל האומות, ומתגרים זה בזה, והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לבחינת אומה אחרת, כפי התגברות אומה על אומה שהם כולם נכללים בו לבדו, ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי, מחמת התהפכות הדעות שבו, על ידי התגרות האומות שנכללים בו לבדו, כנל. אבל כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מהבני בית או בין השכנים. זאת אומרת, רבי נחמן ממליץ לנו ללכת לריב, סתם. אבל יש מקום, כן, של יש עניין של לדבר ולהשיח את הדברים. זאת אומרת, אדם שנמצא לבד באיזשהו מקום, וואי, זה חום באמת. זה... לא, כי הדלת פה פתוחה. הדלת פה פתוחה. עוד שנייה אני חוזרת לערבה. עוד תודה, מאמי. זאת אומרת שרבי נחמן בא ובעצם מסביר לנו שיש עניין גם לבטא ולהסביר מה שאני עוברת ביני לבין עצמי. זאת אומרת, אם אני אשב עכשיו בשקט, הוא אומר פה, יכול להיות מצב, זה עושה רגע רעש על המיקרופון. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מצב שאני יושב לבד ביער, זה עושה רעש על המיקרופון, אז אולי קצת נזיז את זה, כאילו שזה יהיה בזווית שנזכור שיש עולם.
אחד זה אחורה.
אחורה, כן, לשם.
מישהו עוד רוצה
לתת עצה?
לתת
עצה?
כן.
לא, לא, הנה, כאילו, שימי על הקיר. או מהירות נמוכה, וואי, סליחה. הנה, סבבה. זה נותן לי הרגשה של ישועה. בעצם רבי נחמן, קודם כל נותן לנו פה עצה מאוד מאוד חשובה. הוא בא ואומר לי שבעצם אם אני יושב לבדי ביער, והיום אני לא חייבת לשבת לבדי ביער, היום העולם הזה סובל מאוד ממגפת הבדידות. בעצם הוא בא ואומר לי שאם אני יושב כאילו ביער, כן, אבל יושב לבד עם עצמי, בלי יכולת לבטא את כל המלחמות שקורות בעצמי, ואת כל הרצונות המנוגדים, וכל מה שאני חווה ועוברת, בלי יכולת לבטא את הרגשות שלי ואת המחשבות שלי, שיהיה לי איזה נקודת חבר שדיברנו עליה שבוע שעבר, שאין לי מקום שאני יכולה בעצם לבטא את הדברים ולהוציא ולפרוק, ואפילו כן לריב. תדעו לכם שאני פעם אמרתי לרוני, צריך להעביר קורסים לזוגות נשואים, איך לריב בריא. חשוב לריב, זה מלבן עניינים. רבי נחמן מדבר על מחלוקת, בוא נקרא את זה אולי מפה, הוא מדבר שמחלוקת היא דבר חשוב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מחלוקת, כל הגמרא דרך אגב, כל הגמרא בנויה ממחלוקות. זה אומר ככה, וזה חולק עליו, וזה סובר ככה. זאת אומרת, מחלוקות זה איזשהו משהו שמקדם את העולם לקראת משהו. אבל מה רבי נחמן מבחין ומפריד בין מחלוקת לשם שמיים, לבין מחלוקת שהיא ממש לא לשם שמיים, שהיא יותר ממקום של התנצחות וניצחון, ואני רואה שלא הבאתי את מה שרציתי להגיד על ניצחון והתנצחות, אבל לא משנה, הנה, יש לי את זה פה. בואו נראה מה רבי נחמן אומר. רבי נחמן בעצם בא ומסביר, תורה י' בליקוטי מוהר"ן, יש לנו ליקוטי מוהר"ן פה? וואי! טוב, לא משנה. כל העולם מלא מחלוקות, טוב, לא נורא, שי, אני יודעת מה, תאו, אני אעשה שבוע הבא אולי על הרפואות. תורה עם זין, בוא נראה איפה. תורה לי זה מה זה שאני לא באמת עושה את הדברים. לא, אני לא, לא, אני לא מסודרת. אבל בוא, אני רוצה עכשיו שנמצא את הפתרון, אוקיי? כאילו אנחנו לא מצליחים כל כך להבין מה רבי נחמן אומר. מצד אחד, תדעו לכם שיש לו תורות שהוא מדבר בתועלת המחלוקת, כן? הוא בא ואומר שהמחלוקת היא גם מגנה על אדם. אתם יודעים שרבי נחמן היה אחד האנשים הכי רדופים שהיו עבר. חסידות ברסלב הייתה בכלל רדופה. וכבר בברית שלו, של רבי נחמן, אמא שלו פגה, שהיא הבת של הבעל שם טוב, באה ואמרה לו, לאחיה, רבי ברוך ממז'יבוש, אמרה לו בברית עצמה, תתפלל עליו שלא יהיו עליו מחלוקות וסונים. והוא אמר לה, את יודעת שזה כבר מאוחר מדי. ומסופר שרבי נחמן הייתה נשמה כל כך גבוהה, שירדה לעולם, צדיק יסוד עולם, שהסיטרח, הסמך ממה שנקרא, בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, נו באמת, נו מה הפר עכשיו יהיה? עם צדיק כזה, מה יהיה עם התפקיד שלי בעולם לבלבל את כולם שיהיה להם כוח בחירה? איזה בחירה תהיה כשיש צדיק כזה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז יהיה עליו מחלוקת. ועם רבי נחמן ירדה המחלוקת עליו. חסידות ברסלב, חסידות הכי מבוזה, ורבי נחמן עבר רדיפות, וחסידים שלו בזמנו היו עוצרים אותם ומכים אותם, והיו מתייחסים אליהם כאילו הם משוגעים, זאת אומרת, זה אחד החסידויות הכי בזויות שיש, אבל אז, 250 שנה אחורה, רבנו אמר, האש שלי תוקעת את ביאת משיח, מי שרואה היום את התעוררות התשובה שקיימת בכל העולם, ורואה מה קורה באומן בראש השנה, מהחסיד הצ'רמר הירושלמי ועד הקסקט מניו יורק שמגיע לשם, אז מבינים שיש פה איזשהו כוח עצום. אבל בואו ננסה אז להבין מה רבי נחמן אומר לי פה. עם כל העולם מלא מחלוקות, כן? אז מה הפתרון של כל המחלוקות האלה? רבי נחמן מדבר על זה שמצד אחד מחלוקת היא דבר חשוב, כי אם השאיפה שלי היא לחתור לאמת, ואני אדם מחפש אמת, ורבנו כל הזמן מבקש מאיתנו לחפש את האמת, אז בוודאי שיהיו לי מחלוקות, כי אני כל הזמן אתנצח מול השקר, נכון? אז מה בעצם הפתרון בין מחלוקת, חיפוש אמת וניצחון בתוך הדבר הזה, לבין מה שהוא מדבר עליו שמחלוקת בסופו של דבר מחריבה את העולם? אז בואו נראה איך הוא אומר את זה. מי ששם לב, התחלנו בלקרוא שכל עולם מלא מחלוקות, ופתאום בעצם כל הסשן הזה שהוא מדבר פה על המחלוקות, הוא אומר פה משפט אחד. ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום האדם מת כיום שעבר ולא יהיה עוד, ודע, ובכל יום שהוא מתקרב למיטה. זאת אומרת, בתוך כל הדיבור על המחלוקת, הוא מכניס פה משפט כביכול לא קשור, שבו הוא אומר, ואין מי שישים על ליבו התכלית. והתכלית הזאת שהוא מדבר עליה, היא בעצם הפתרון של כל המחלוקות. אני רוצה להקריא לכם מרבי נתן, תראו איזה יופי. רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות ברכות הראייה. אני אסיים לכם את המעשייה, כי זה המשפט האחרון וזה נתקע ככה, כן? אבל הסוף של העולם, כמו שרבי נחמן מתאר את זה, והיה בין השדים, רעב וחולשות וחרב ודבר, ונעשה מלחמות בין כל המלכים, ועל ידי זה נעשה רעידת הארץ, ונפלה הארץ, ואתם זוכרות מה קורה שיש רעידת אדמה? החפירה שעשו מסביב לאילן מתמוטטת, ונשקע האילן כולו, זאת אומרת כל המים הגיעו להשקות את האילן, ולא נשאר מהם, מהסטרא אחרא כלל, ונעשו כלא היו אמן. כך הוא מסיים את המעשייה. זאת אומרת, רבי נחמן מתאר פה מצב שהמחלוקות האלה, הנצחנות הזאת, בסופו של דבר השדים יריבו אחד עם השני, כל כוחות הרשע והפשע, מה שנקרא מלחמה מעל הראש שלנו, אנחנו לא נתערב. נתניהו לא ישלח תחמושת, לא לפוטין ולא לזלינסקי. הוא יגיד שאנחנו לא רוצים להתערב במלחמה, יריבו לנו מעל הראש, והכל ייפול. אבל אני רוצה בתוך הנקודה הזאת להבין, הרי אנחנו גם לא נמצאים רק כשהשדים רבים, לצערנו אנחנו רואים שגם אנחנו רבים. יש פה בחודשיים, שלושה, ארבעה, כמה זמן זה כבר כל הסיפור הזה של הרבים? חצי שנה? מחלוקות מטורפות. אז בוא נראה איך רבי נחמן מספר לנו, ערב חורבן הבית שנחרב על שנאת חינם, איך רבי נחמן מספר לנו, מה בעצם הפתרון שלפחות, כי כאילו אם אנחנו גם נהיה במחלוקות, אז לא יישאר אותו אילן שאמור לקבל את המים, שזה האור של הגאולה. כי צריך להבין, נשמות ישראל קשורים זה בזה. זה לא מצב שאני יופי, אדאג לעצמי וילך. כל ישראל ערבים זה לזה. אז בואו תראו, זה יופי, רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, מדבר על הנושא של מחלוקות וניצחון, זה מקסים. אני אדלה קצת, אבל תקשיבו, זה פשוט מדהים לראות את זה. אוקיי? כי בעצם צריך להבין שמחלוקת מבחינת רבי נחמן, היא גם מחריבה את העולם. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, שהיא מתוך מקום של התנצחות, מתוך מקום של כבוד, מחריבה את העולם. השדים פה במעשייה, נלחמו זה בזה, לא כדי על איזושהי אמת. הם לא נלחמו זה בזה כדי להביא איזו בשורה לעולם. הם נלחמו זה בזה כשכל ההתנצחות שלהם היא על כוח ושליטה. תבינו שכל מה שמזיז את העולם, כל המלחמות שאנחנו רואים בין כל העולם כולו, זה מלחמות של כוח ושליטה. כל האומות שהם רבים, טריטוריות. אז מציירים איזושהי אידיאולוגיה שתתפוס את העניין. יש סיפור מאוד יפה על נפוליון, שכבש את כל העולם, ואז הוא הגיע לאיזה מדינה ששלטו בה רק נשים. זו הייתה מדינה של נשים, שגם הצבא וגם הממשלה, הכל היה רק נשים. ונפוליון הרי כבש את כל העולם, והלך אחרי מדינה אחרי מדינה, ואז הוא בא, אותם נשים שלחו אליו משלחת ואמרו לו, אנחנו רוצות לשבת לדבר איתך, אנחנו לא רוצות מלחמה. בוא לא נעשה מלחמה. מה אתה רוצה, לכבוש אותנו? אז בוא, אם תצא איתנו למלחמה, אם תכבוש אותנו, יגידו יופי, גיבור גדול נלחם בנשים. ואם ננצח אותך, ילגו לך ויגידו, תראו מה זה, נשים ניצחו אותו. מה שלא תעשה, מה שלא, כן, מה שלא, איך שלא תלך, אתה בעצם תצא מופסד. וואי שי, תודה, נשמה. איך שלא יהיה, אתה יוצא מופסד, אז בוא תעשה איתנו שלום. ואז נפוליון חושב את זה, אומר להם, בסדר, עושה איתם שלום, והם עושות סעודה לכבודו. ואז הן מגישות לו בסעודה, סעודה שכל המאכלים עשויים מזהב. אז הוא מתיישב ואומר, מה, באתם לצחוק עליי? כאילו, אתם מחפשות, אז הם אמרו לו, לא, לא בשביל זה באת לכבוש את, את, את כל העולם, לא בשביל החומר, החומריות. זאת אומרת, הרי אין לך פה איזושהי מלחמה לאידיאולוגיה, לא באת לפה לאיזו מחלוקת של, של לבדוק או להביא איזושהי בשורה טובה לעולם, או להציל מישהו, לעשות משהו. רוב המלחמות של כל העולם, וגם של אנשים בינם לבין עצמם, זה מקום של נצחנות והתנצחות, שזה לא בא ממקום של אגו. זה בא ממקום של אגו, זה לא בא ממקום של נשמה. ואפשר לזהות את זה מהר מאוד, ותראו, רבי נתן מתאר את זה כל כך יפה. הוא בא ואומר דבר כזה. הוא אומר, קודם כל, יש פה דיבור יפה על מחלוקת וניצחון, הוא אומר, כל מי שאינו ראה, ורוצה לנצח שום אחד מישראל למנעו בתחבולותיו מאיזה דבר שבקודשה, איך שזה יהיה, זה לא נקרא בשם ניצחון כלל. כי הניצחון שהוא לא בשביל האמת לאמיתו, זה לא האמת. הוא אומר, ניצחון זה מלשון נצחיות. והניצחון הנצחי זה ניצחון האמיתי. אבל זה לא מה שרציתי להקריא, רציתי להקריא את זה. הם מסבירים בעצם שכל העולם כולו נברא על מחלוקת. מה זאת אומרת על מחלוקת? כל הזמן יש רצונות מנוגדים. יש את ארבעת היסודות של אש ורוח ומים ואפר, וכל היסודות האלה בעצם יסודות שמנוגדים זה לזה. והכל עובד בעצם על מקום של אינטגרציה בין כל היסודות. זאת אומרת, כי אם האש הייתה מידת החום, היה מתפשט בעולם מדי, העולם היה נחרב. זאת אומרת, הכל בנוי על איזונים. על אינטגרציה בין כל הכוחות, ותראו איך הוא אומר את זה כל כך יפה. כל הבריאה כולה מלאה ניצחונות, כי הכל נברא מארבעה יסודות, שהם אש, מים, רוח ואפר. ובכלל הנבראים, דומם, צומח, חי, מדבר, חם, קר, ואני מדלגת קצת, כן, אבל יש איזשהו מקום שזה חייב להיות התמזגות של כל הכוחות האלה, כי אם יסוד האש יתגבר יותר מיסוד המים, אז זה יהיה חום יתר וזה יגרום לחמימות ו... אתם מבינות, אני מדלגת על כל התיאור המדעי שהוא נותן פה רבי נתן. נמצא, אומר רבי נתן, שאם ינצח את חברו יותר מדי, אז ינצח גם את עצמו. כי תתבטל הרכבתם לגמרי. זאת אומרת, רבי נתן מדבר פה על זה שכל הבריאה, כל האנושות, כל הטבע, כל מערכות היחסים, כל המבנה של משפחה, גבר, אישה, ילדים, הכל בנוי על הרכבה של יסודות שונים, שיש איזשהו מקום שצריך לגרום לאינטגרציה ושילוב ביניהם. והוא אומר, אם היסוד אחד ינצח את חברו, אז אתה מנצח את עצמך. זה כמו במשפחה, שזוג, אתה לא ניצחת. אתה כאילו ניצחת, אבל הפסדת, הפסדת הכל. וכל זה נמשך בשורשם, כי השם יתברך, אומר רבי נתן, ברא את כל הבריאה בשביל הניצחון דקדושה. זאת אומרת, מידת הניצחון ירדה לעולם, כדי שיהיה לנו בחינת כוח של בחירה שבאדם, שבשביל זה היה כל הבריאה. ועיקר הבחירה זה בחינת הניצחון. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? למה ירדה מידת הניצחון לעולם? שאני אנצח את התאוות שלי, את היצרים שלי, את המידות הרעות שלי, את הסתרא אחרא. בשביל זה ירדה מידת הניצחון לעולם. מה אנחנו משתמשים בזה? כן? אז טוב, הוא מסביר פה. על כן, ברא השם יתברך את כל הבריאה מפעולות משונות, זה מזה, וכולם כמנצחים זה את זה כנל. אבל עיקר קיומם הוא כשהניצחון שלהם הוא כרצון הבורא יתברך. היינו במזג השווה, שהוא עיקר החיות וקיום כל הבריאה. ומזה צריך שילמד האדם, כי אף על פי שצריך להתגבר בניצחון גדול כל ימיו, אבל הניצחון צריך להיות באמת לאמיתו, בשביל רצון השם יתברך, בשביל קיום העולם. ולא ניצחון של שקר בשביל כבוד ותאוות עולם הזה, שזה הניצחון הוא הריסת העולם חס ושלום. אתם זוכרות בשיחות הר"ן איך רבי נחמן אמר, מחלוקות ואומות ומלחמות, וכל זה בגלל שהאדם לא זוכר את התכלית. מה התכלית? לעשות רצונו. אם אנחנו נזכור את התכלית, אז יבוא הפתרון לכל המחלוקות. ותראו איזה יפה הוא ממשיך ואומר את זה, כן? הוא אומר, אפילו אם נראה לו, כן? הרי אנחנו נבוא ונגיד פה, נבוא וניתן, מה זאת אומרת, אני מתנצחת לא לשם שמיים? ברור שאני מתנצחת לשם שמיים, יש לי כוונות טובות שאני מתווכחת. אז הוא אומר פה רבי נתן, ואפילו אם נראה לו שכוונתו במידת ניצחונו בשביל האמת, אף על פי שבזה צריכים להיות חזק מאוד, כן, אנחנו מבקשים ממך לעשות מסע של חיפוש האמת, כן? אבל אף על פי כן צריך להסתכל היטב שלא יגיע חורבן והריסה חס ושלום על ידי זה. כי שנו המחלוקת וגדול השלום, ועל כן צריכים להשתדל למעט במחלוקת בכל מה שאפשר, ואפילו אם נדמה לו שחולק לשם שמיים, בכל שכן שצריך להסתכל על עצמו היטב עם כוונתו באמת רק לשם שמיים, כי הלב יודע אם לעכל ואם לעכלכלות. ועל כן, אהבת חברים יקר מאוד מאוד, כמאמר רבותינו ואהבת לרעך כמוך, כן? ותראו איזה יופי הוא אומר את זה. אני חושבת שאם אנחנו נעמוד, אם יזמינו אותי לקפלן לדבר, כן? אז יש מצב שאני אקריא להם את הקטע הזה. תראו איזה יופי הוא אומר את זה, כן? כי כל בני האדם משונים בדעותיהם זה מזה. והכל מחמת בחינת התמזגות היסודות הנעל, שדיברנו על אש, רוח, מים, אפר, כל אדם יש לו יסודות אחרים, יש אנשים שהם יותר אש, אנשים, זאת אומרת, אנשים שונים, יש להם דעות שונות, כן? ועל כן הוא חזק ביותר באותה מידה ודעתו נוטה לדבר הזה, וחברו להפך. ובקדושה, מי שכוונתו אל האמת צריך בוודאי להיות חזק מאוד בדעתו, במידות הטובות שבחר לו, לבלי להניח את עצמו להתנצח משום אדם. כי צריכים להיות אז כנמר בעבודתו יתברך, אבל אף על פי כן צריכים שלא יהיה הניצחון יותר מדי, שלא יהיה שונא לחברו בשביל שלא מתנהג כדרכו, והתנהג עם חברו במזג השווה והסתכל עליו בעין טובה, והשתדל למצוא בחברו גם כן איזה טוב שבאופן שיהיה לו אהבה עם חברו. והוא ממשיך פה, כן, ואני אגיד את זה כבר במילים שלי, כי אחרת אני אקריא לכם את כל הספר, מה שנקרא, אני אוריד לכם את הספר. הוא אומר פה משהו מדהים, רבי נתן ורבי נחמן. כשאתה מכוון לתכלית, אז השלום גדול מהמחלוקת, כי בסופו של דבר יש איזה משפט שהוא אומר את זה מאוד יפה, הוא, ריבונו של עולם, בסוף מסיים את העשייה כרצונו. הסוף של כל דבר בסופו יהיה כמו שהוא רוצה. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצאת בתוך איזו מחלוקת נוראית, כן, אני צריכה להיזהר ולזכור שהשלום עדיף על המחלוקת, אני אומנם חותרת לאמת, אבל האמת לאמיתו זה שלו. זאת אומרת, מה שלא יקרה ומה שלא יהיה, בסופו של דבר, האמת שלו תהיה החתימה הסופית של האירוע. לכן, יש פה סיטואציה שצריך להבין אותה, שאם אני מגיע למקום של מחלוקת, שאני מגיע לשנאה וטינה, ומה שאנחנו רואים ברחובות עכשיו, רבי נחמן אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה לא שאני מוותרת על האמת שלי, זה לא שאני מוותרת על הדת שלי, זה לא שאני מוותרת על התורה, על ההלכה, אני לא מוותרת על שום דבר מהדבר הזה. אבל צריך להבין שבסופו של דבר הכל יסתיים כרצונו. הוא כבר יגרום למציאות לקרות כמו שהיא צריכה לקרות, זאת אומרת, עם עילת סבירות, בלי עילת סבירות, כן, סליחה, ואני כאילו הוא נורא בעד עילת הסבירות וכאלה. אבל אני אומרת לעצמי, זה לא שווה לי את המחיר של השנאת אחים שקיימת בינינו. ולכן אני זוכרת שישבתי פעם עם מינון והחבר'ה זה, והם אמרו, רוני, תבוא לפטריוטים וזה וזה. אמרתי, אנחנו לא מתאימים לזה. אני, מישהו מתחיל לריב איתי, אני שם מוותרת לו. והוא מדבר פה על המעלה, נסיים בזה, על המעלה של הוותרנות. יאו, זה בספר אחר שלא הבאתי אותו, אבל לא נורא. הוא מדבר על המעלה של הוותרנות, והוא מדבר על המקום הזה של כמה חשוב להיות ותרן בסופו של דבר. אני לא מוותרת על האמת, ואני לא מוותרת על ההלכה, ואני אמשיך לחיות את חיי כמו שאני רוצה עם האמת שלי, אבל אני לא רוצה לנצח אותך יותר מדי. כי אם אני נצח אותך יותר מדי, ניצחתי אותי. אם אני אגיע שהניצחון שלי יהיה שאני יוריד אותך ויקופף אותך, החרבתי הכל. החרבתי את הבית שלי, החרבתי את בית המקדש, החרבתי את הבית, החרבתי את הבית של כולנו. אל תהיה מנצח יותר מדי, אומר רבי נחמן. אנחנו רואים שהסיטרה בנצחנות שלהם, בסוף הסיטרה נעלמה מן העולם. המחלוקת היא לא דבר טוב כשהיא לא לשם שמיים. ואני בטוחה שבתוך כל מה שנדמה לנו תמיד שאנחנו לשם שמיים, הוא אומר פה תיזהרו. האגו מתוחכם מאוד, הוא תמיד נכנס לנו בסדקים ובחורים. כמה פעמים אני מסוגלת לוותר בתוך איזשהו פייט רציני של מחלוקת של או כמה אני רוצה לנצח ולהתנצח. רבי נחמן אומר את זה באחת התורות שלו, שמידת הנצחנות היא מידה שאתה מתחיל ללכת איתה לכיוון האמת, ומהר מאוד היא משתלטת עליך, ואפילו תוך כדי ויכוח שאתה תגלה, כמה פעמים זה קורה לנו, תוך כדי ויכוח אני מגלה שבעצם וואלה, אני טעיתי. אבל אני כבר בפייט של האגו להביא את הניצחון, נכון? כמה אני מסוגלת תוך כדי להגיד, סליחה, טעיתי, אני מוותרת. אני, אוקיי, אני, לא, אני מוותרת. ורבי נחמן בא ומספר לנו, סוף העולם הולך להגיע ממחלוקות, ממלחמות. בוא נשאיר את זה לשדים, לסיטרה, שהם יהרגו אחד השני, בואו לא נהרוג אחד השני. אל תנצחו אותי יותר מדי. שנזכה.